כאן רשת בית. אסתי פרז בן עמי. כאן רשת בית. בחצי היום, שלום לכם, משדר הצהריים שלנו כאן ברשת ב' 12 ועוד 4 דקות. עורך המשדר הוא גיא קוטב, בהפקה שלנו רחלי לוי ועמית כהן, וטכנאי השידור דני רוקי. הולכים שוב לבחירות, או אולי תוקם ממשלה חלופית בלי שנלך לקלפי? הדרמה הפוליטית מאמש במרכז המשדר. מיד כל העדכונים של כתבינו ופרשנינו, כשהעיניים נשואות לחוק לפיזור הכנסת, האם הוא יעלה כבר מחר? נארח תכף את יושב ראש סיעת הליכוד, את חבר הכנסת יריב לוין, את שרת החינוך, הדוקטור יפעת שאשא ביטון, יפעת שאשא ביטון מתקווה חדשה, ואת חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן מהרשימה המשותפת. נשאל מה תעשה הטלטלה הפוליטית עוד מעט גם לכלכלת ישראל, שגם ככה במשבר, ספורט ותרבות כי צריך משהו לנפש. מתחילים. זאב קם, כתבנו בכנסת, שלום.
שלום, אסתי, צהריים טובים.
כל התוכניות לקיץ שהיו לכתבים הפוליטיים, כנראה יצטרכו לחכות לסתיו או אחרי הסתיו אפילו, כך נאמר, יום לאחרי הדרמה הפוליטית של ההודעה על פיזור הכנסת. זורקים כבר תאריכים, אולי 25 באוקטובר, בחירות, אולי מאחורי הקלעים, ממשלה חליפית. מה קורה בשעות האלה?
כן, קודם כל צריך להגיד, התוכניות של הכתבים הפוליטיים כבר 3.5 שנים הם בהקפאה, לאור העובדה שאנחנו בסדרת אירועים פוליטיים בלתי נגמרת מאז.
רשמנו בפנינו עם חמלה.
כן, לא, אנחנו אוהבים את העבודה הזו, זה בסדר גמור. תראי, קודם כל צריך להגיד, בשעה זו מכונסת נשיאות הכנסת כדי להתחיל בעצם את התהליך. תהליך שיכול לקחת מהר ויכול לקחת זמן, תלוי ברצון ובמוטיבציה, תהליך פיזור הכנסת. למעשה היא תאשר הנשיאות את העובדה ששתי הצעות החוק, גם של הקואליציה וגם של האופוזיציה לפיזור הכנסת, יוכלו לעלות כבר מחר להצבעה בקריאה טרומית, וזה דבר איזשהו הליך שעכשיו בדיוק עובדים עליו. מה שמעניין זו העובדה שכבר אתמול דווח שכביכול תאריך הבחירות סגור, אז הוא לא. אין עדיין תאריך, למעשה יש רק מנעד או טווח של תאריכים אפשריים, המסר ומתן בין סיעות הבית, בין הקואליציה לאופוזיציה, וגם בתוך הקואליציה ובתוך האופוזיציה עצמה, לגבי התאריך המועדף, נמצא רק בתחילתו, מדברים על הטווח שבין סוף אוקטובר לאמצע נובמבר, כאמור תאריך עוד לא נקבע, ורק הדיונים מתחילים בעניין הזה. מה שבטוח זה העובדה שיש עכשיו מאבק. המאבק הוא בעצם מי קובע את הקצב. האם זאת תהיה הקואליציה שרוצה הליך בזק שיתחיל מחר ויסתיים ביום שני, תוך כמה ימים, שבו תפוזר הכנסת בזמן די קצר, וילכו לבחירות ויאיר לפיד ייכנס כראש ממשלה חליפי, או שאת הקצב תקבע האופוזיציה, והיא רוצה את זה יותר לאט, היא רוצה לאפשר זמן בכל זאת לבדוק את האפשרות להקים ממשלה חלופית עוד בכנסת הזו. כדי שזה יקרה, או כדי שבכלל תהיה את האפשרות לבדוק את זה, צריך שהליך הפיזור יהיה יותר איטי, יותר מדורג. בעניין הזה ניר אורבך, יושב ראש ועדת הכנסת, הוא איש מפתח, כי היד שלו היא על השלטר, הוא קובע את הקצב, והוא גם יקבע האם הוא רוצה לאפשר לחוק שמונע מנתניהו, מה שנקרא חוק נתניהו, חוק הנאשם, להתמודד, חוק שמונע ממנו להתמודד לבחירות הקרובות, או לפחות למנוע ממנו להיות מרכיב הממשלה ביום שאחרי הבחירות. גם את זה הוא יכול למנוע או לעכב או להציב קשיים כיושב ראש ועדת הכנסת. שימי לב מי כבר נחוש לסמן מטרה, וזה שר האוצר ליברמן, שהיום בכנס כלכלי מודיע, המטרה שלי בבחירות האלה למנוע מנתניהו לחזור לתפקיד ראש הממשלה. הנה.
הבחירות של היום הם תוצאה של התככים, שקרים וחתרנות של איש אחד ושמו בנימין נתניהו. כמו אגב כל המערכות הבחירות האחרונות, מבחינתה של ישראל ביתנו, המטרה העיקרית בבחירות הקרובות למנוע מבנימין נתניהו לחזור לשלטון. מחר מעלים חוק לפיזור הכנסת. אנחנו לפחות נפעל היום שיחד עם חוק לפיזור הכנסת יעלה חוק נאשם בפלילים. אני מקווה שגם לחוק הזה יימצא רוב.
אסתי, מה שאמר ליברמן בסוף דבריו, זה הסיפור של השבוע הקרוב. האם יצליחו בקואליציה להצמיד לחוק לפיזור הכנסת, גם את החוק שימנע מנתניהו להרכיב ממשלה ביום שאחרי הבחירות, מה שליברמן קורא לו חוק הנאשם?
אם לא יצליחו עד עכשיו, מה יקרה עכשיו?
ההבדל הוא שעכשיו כבר לא צריך לתחזק קואליציה, אלא צריך רק להעביר חוק שגם שעליו גם הרשימה המשותפת, שהיא בכלל באופוזיציה, עליו היא מסכימה. כלומר, אם הרשימה המשותפת מתאחדת עם רוב הקואליציה, לכאורה יש רוב להעביר את החוק הזה. השאלה אם יצליחו פרוצדורלית בזמן הקצר שנותר. בואו נשמע טיפה קולות מהאווירה ביום שאחרי, כי אסתי היה פה אתמול בלילה, וגם הבוקר, בעיקר אווירה של הלם. אנשים פה עדיין נקלו, לא הכירו את הסיטואציה הזאת, זה ככה נחת עליהם כרעם ביום בהיר. בואו נשמע שלושה ברצף. את יושב ראש הקואליציה, עדיין, בועז טופורובסקי מיש עתיד, אמיר אוחנה מהליכוד, ונעמה לזימי ממפלגת העבודה.
עשינו הכל בשביל לקיים את הממשלה הזאת, ואם נגזר עלינו לצאת לבחירות, אני בטוח שאזרחי ישראל יבחרו בטוב, במאחד, ובאלה שעובדים למען מדינת ישראל, ולא באלה ששולטים מתוך פחד ושנאה, ומתוך רצון לפלג את העם. זו צומת דרכים חשובה, ואני מאמין באזרחי ישראל ובמדינת ישראל.
ממשלת הסינה, ממשלת השורה הזו שברוך השם נפלה, הייתה בבחינת מעוות לא יוכל לתקון. לא יכול להנהיג את מדינת ישראל מי שאיננו נהנה מתמיכה ציבורית רחבה, וכך אגב זה היה מתחילת הדרך, זה לא שהוא איבד את התמיכה שלו נפתלי בנט לאורך הכהונה, אלא כך הוא התחיל אותה. ואכן מי שראוי וצריך להוביל את ישראל כפי שהוביל אותה, לעשור המוצלח בתולדותיה, בביטחון, ביחסי החוץ, בכלכלה, זה בנימין נתניהו. אנחנו נעמוד לצידו לכל אורך הדרך, ובעזרת השם נביא לממשלה הרבה הרבה יותר טובה למדינת ישראל.
בסופו של דבר הייתה פה ממשלה שתפקדה, שהראתה לציבור שהממשלה יכולה לעבוד עבורו ולעשות דברים חשובים וגדולים גם בשנה אחת, לעומת ממשלות קודמות ולעומת מי שלקחו את כל המדינה כבת ערובה. מפלגת העבודה בתוך הממשלה הזו הייתה אי של יציבות ושל הישגים. הבאנו המון הישגים ולא טלטלנו את הממשלה ואת הקואליציה. ואני מאמינה שכולנו נחזור מחוזקות ומחוזקים לממשלה נוספת, חדשה, טובה אף יותר עבור הציבור, ובטח עם מפלגת העבודה גדולה וחזקה. ויאללה, לבחירות, נעשה ונצליח.
נעשה ונצליח כולנו, אסתי. עד כאן לפי שעמה הכנסת.
זאב קם, תודה רבה. אם יהיו לך עדכונים, כמובן שתשוב אלינו.
בהחלט.
מצטרף אלינו וממתין בסבלנות, יש לומר, יושב ראש סיעת הליכוד, חבר הכנסת יריב לוין, שלום.
שלום רב.
יש מי שקורא לך האדריכל של הפירוק הזה של הקואליציה. תסביר לי למה.
צריך לשאול את מי שנותן את הכינויים, אבל אני חושב שהייתה לי זכות גדולה לקחת על עצמי משימה שנראתה בתחילת הדרך מאוד מאוד קשה, והיא לפעול להחלפת הממשלה הרעה הזו. אני חושב שהייתה כאן עבודה של כלל האופוזיציה, באמת עבודה יוצאת דופן עם לחידות שורות. את יודעת, בתחילת הדרך אמרו שהליכוד יתפרק, אפילו העבירו חוק שיקל על פרישה מהליכוד, שהגוש שלנו יתפרק, כל מיני נבואות כאלה ואחרות. אני חושב שבאמת בשיתוף פעולה הדוק בין כלל מרכיבי האופוזיציה, הצלחנו לא רק להביא להפלת הממשלה הזו, אלא גם להציב אלטרנטיבה ברורה לדרך הכושלת שלה, ואני מקווה שנצליח להביא כמה שיותר מהר להקמת ממשלה לאומית חזקה, יציבה, שתחזיר את ישראל למסלול הנכון.
נתת חבר הכנסת לוין ציון טוב מאוד לאופוזיציה. אני שואלת אותך, איזה ציון אתה נותן לחלקים בקואליציה? נדמה לי שראיתי איזה סיכונת קצרה שלך עם עידית סילמן, שנותנת לעצמה ציון שהייתה טובה עד הסוף, ואתה אומר לה אפילו טובה מאוד או מעולה. כמה היא עזרה לכם?
עזרה מאוד. בכלל, אני חושב שיש באירוע הזה לא מעט אנשים שזכאים לקרדיט ציבורי גדול, ושניים מהם באופן בולט, זה גם חבר הכנסת עמיחי שיקלי וגם חברת הכנסת עידית סילמן, שהתייצבו באומץ, עשו את הבינו ואמרו וגם פעלו כדי להביא לכך שכמה בקולות הימין לא תמשיך.
חבר הכנסת לוין? טוב, בוא נראה איך אנחנו מנסים לחזור אליו, כי כן, הלך ונעלם לנו באמצע המחמאות שהוא נותן לשניים מחברי הקואליציה, לפחות אחד לשעבר, עמיחי שיקלי ועידית סילמן, והוא נותן להם קרדיט על העבודה הטובה שהוא עשה שהם עשו להפלת הקואליציה ועזרו לאופוזיציה. הלכת לנו לאיבוד בדיוק כשנתת קרדיט גם לשיקלי וגם לסילמן.
איך אומרים, אפילו לתת קרדיט לפעמים קשה, אבל אני חושב שכשהוא מגיע הוא מגיע, ו... באמת גם לעמיחי שיקלי וגם לעידית סילמן מגיע קרדיט גדול.
וזה אומר שהם כבר יהיו משוריינים אצלכם בליכוד? כבר מסומנים סגורים עם תפקידים?
אני אומר לך בגילוי לב, הקרדיט הגדול שמגיע להם הוא בין היתר בזכות העובדה שהם עשו את מה שעשו בלי לקבל שום הבטחה ושום התחייבות. ואלה פני הדברים האמיתיים. אני מוכרח לומר לך שאני באופן אישי מרגיש גם חובה מוסרית להבטיח את זה, שהם ימשיכו ויוכלו להיות חלק מהחיים הציבוריים בישראל גם בהמשך, ואני מקווה שתמצא הדרך לעשות את זה, אבל שלא תהיה נאי הבנות, לאיש מהם אין התחייבות ולא הייתה כזו.
ושמעתי את מיקי זהור אומר, לא יהיו שריונים, אנחנו לא משריינים לאף אחד, שכל אחד יתמודד, אתה לא מסכים איתו?
יש החלטה בליכוד כבר, שנתנה כבר לפני זמן רב, שמסמיכה את יושב ראש התנועה לשריין שלושה אנשים ברשימה. אגב, זה דבר שנעשה גם בכל מערכות הבחירות הקודמות, אפילו היו מצבים שמספר המשוריינים היה גדול יותר. אנחנו תנועה דמוקרטית, אני חושב שזה אחד הדברים היפים בליכוד, העובדה שהרשימה נבחרת לא במינויים על ידי כלל המתפקדים, ויחד עם זאת צריך לתת גם מרחב גמישות ותמרון מסוים ליושב ראש התנועה, כדי שהוא יוכל במקרים מתאימים לשבץ שלושה או ארבעה אנשים כאשר יש בכך צורך. זו הדרך שבה הליכוד פועל לכל אורך השנים, ולהערכתי כך הדברים ימשיכו לי.
חבר הכנסת לוין, מה אם ניר אורבך לא מגיעה לו מילה טובה? הוא בסוף טלטל את הספינה, הטלטול הסופי, לא?
באמת, גם חבר הכנסת אורבך בסופו של עניין, אני חושב שהגיע למסקנה הנכונה, וגם עשה מספר פעולות שהיו חשובות.
מתואמות איתך? עכשיו כבר מותר לומר, אתה יודע, אפילו אחרי מבצעים של המוסד מדברים כבר אחרי.
תראי, אני, את יודעת, מעדיף לא להיכנס לפרטים מהסוג הזה, ולו מהטעם הפשוט שיש לי תחושה שלא בהכרח זו הפעם האחרונה שאני נדרש לנסות...
או במילה אחת, לא משפטית, התשובה היא כן.
ולכן אני יכול אבל בהחלט לומר דבר אחד, גם לחבר הכנסת אורבך היה... בעניין הזה הייתה תרומה בעובדה שגם הוא הלך והגיע למסקנה שהמשך כהונת הממשלה הזו זה דבר שמביא נזק גדול לישראל, דבר שעומד בניגוד מוחלט למנדט שבשמו הוא נבחר, ובמובן הזה גם המאוחר הוא בוודאי טוב מלעולם לא.
ליברמן אומר הבוקר, הכל בגלל התחכים והשקרים של נתניהו, ואני שואלת אותך, האם אתם תישארו עם נתניהו כראש המפלגה?
חד וחלק, בעניין הזה בכלל אין שאלה, ואני חושב שאביגדור ליברמן הוא אחד האשמים העיקריים במצב שאנחנו נמצאים בו. אני רוצה להזכיר שאחרי בחירות מועד א', לו היה מקים איתנו ממשלה, כל מסיבבי הבחירות האלה היו נעלמים. המצב הזה שבגלל איזה מין שנאה אישית ודבר שאין לו שום הצדקה עניינית, מטילים חרם ובטו על מועמד שהוא... המועמד המוביל בפער עצום בהתאמה לראשות ממשלה בכל בחינה ובדיקה שעושים בקרב כלל הציבור, שנהנה מאמון עצום של מיליוני אנשים. בנימין נתניהו, צריך להזכיר, גם עומד בראש המפלגה הגדולה בכנסת כבר שורה ארוכה של מערכות בחירות, וגם זה בפער עצום. והניסיון של אדם שעומד בראש מפלגה שמקבלת 5, 6 או 7 מנדטים לפסול ולהכתיב לכלל הציבור מי ראש ממשלה, אגב צריך לומר, הניסיון הצפון קוריאני הבזוי הזה לנסות עכשיו לשנות את כללי המשחק ברגע האחרון ולנסות להוציא מהמשחק את המועמד שיש לו את התמיכה הציבורית הגדולה.
אתה מדבר על חוק הנאשם בפלילים שלא יוכל לכהן כראש ממשלה.
אני חושב שזה דבר שגם לא יצליח.
למה לא יצליח אם הרשימה המשותפת תצביע בעד?
תראי, גם אם החוק הזה יעבור, אנחנו נודיע כמובן באופן חד וברור שאם נזכה באמון הציבור, אנחנו נשנה אותו ונאפשר לבנימין נתניהו להיות ראש ממשלה, אם הציבור ירצה בכך. כך זה בדמוקרטיה. בדמוקרטיה לא מסלקים את היריב שלך בכל מיני צעדים טכניים מבישים מהסוג הזה תוך כדי המשחק רגע לפני התפזרות הכנסת. אלא הולכים לבחירות, ומי שזוכה באמון העם הוא מרכיב ממשלה. כך היה עד היום.
אז רגע, בליכוד הדמוקרטי יצביעו גם על ראש הרשימה, או רק פריימריז למועמדים?
אם יהיה רצון של אנשים להתמודד על התפקיד, בהתאם לכללי הבחירות הפנימיות שישנן בליכוד, בוודאי שתהיה התמודדות. כך היה תמיד אצלנו, בניגוד, אני אומר שוב, לכל אלה שמדברים הרבה על רוממות הדמוקרטיה, אבל מנסים לסלק בכל מיני דרכים מבישות את המועמד המוביל בבחירות, ומנהלים מפלגות באופן דיקטטורי, ללא שום בחירות וללא שום הליך שבו יש באמת שיח דמוקרטי אמיתי. אצלנו זה אחרת, כך נהגנו תמיד, כך נמשיך לנהוג, ואני חושב שזה לא רק מה שמייחד את הליכוד במפלגות אחרות, אלא זו גם סיבה טובה לתת אמון במי שלא רק מדבר על דמוקרטיה ועושה להפך, אלא במי שבאמת מקיים דמוקרטיה, קודם כל בבית שלו.
יש ראש סיעת הליכוד יריב לוין, נעים עכשיו בשעות האלה, בימים האלה, מאתמול בלילה, אתם חושבים איך להקים, או כבר מנסים להקים ממשלה חלופית בלי ללכת לבחירות?
אני אומר באופן חד משמעי, ממשלת ימין הייתה צריכה לקום כבר בתחילת הקדנציה הזאת. הסיבה היחידה שהיא לא קמה, בכל מיני סנאות אישיות של אנשים שנבחרו בקולות ימין ועשו להפך. גם היום, גם בשעה הזו, הסיבה היחידה שבגללה לא קמה ממשלת ימין, היא הסירוב המתמשך של אנשי תקווה חדשה, חלק מאנשי ימינה, אביגדור ליברמן, לבוא ולהקים ממשלה עם מי שזכה ברוב המוחלט של...
אז מה התשובה? באופן חד משמעי, כן?
ולכן אני אומר, לו הם היו מוכנים לבוא, בהחלט היה על מה לדבר, נכון לשעה זו, לצערי, אני לא רואה שמי מהם מוכן לבוא. ואם הם יתמידו בסירובם, הם יהיו אחראים גם למערכת...
אבל יש איזה פנייה, פניתם מאז אמש, יש איזה פנייה ל...
אני מנצל את הבמה שלה. אני אומר, ואני אומר בצורה הכי ברורה, אם מי שנבחר בקולות הימין רוצה לעשות חושבים מחדש, להסיר את כל החרמות הבאמת לא מקובלות ולא ראויות האלה, ולבוא ולשבת בממשלה בהובלת נתניהו, ממשלה שמשקפת באמת את רצון רוב הציבור ואת העמדה של הרוב המוחלט של מצביעי המחנה הלאומי. אם יש מחשבה חדשה ונוספת כזאת, אנחנו בוודאי פתוחים ונשמח לשיח ונעשה כל מאמץ להקים ממשלה כזאת. אני יכול לומר שוב בגילוי לב, כי אני חושב שחשוב שהציבור ידע את הדברים כפי שהם, נכון לכרגע זה לא המצב. יש עדיין התבצרות בהסנאות האישיות הקטמוניות האלה, כפי ששמענו קודם את אביגדור ליברמן, ואם כך יישאר, אנחנו נלך למערכת בחירות שבאופן חד וברור אפשר היה למנוע אותה לו השיקולים האישיים היו מפנים את מקומם לשיקולים ממלכתיים.
תהליך פיזור הכנסת, למה אתם גם מגישים את הצעת החוק שלכם? לא מספיק מה שבנט ולפיד הודיעו אתמול?
טוב, כמובן שסדר הדברים הוא הפוך. אנחנו אלה שהגשנו הצעות חוק לפיזור הכנסת כבר מזה חודשים ארוכים. אנחנו אלה שהבאנו והנחנו את ההצעות האלה על שולחן הכנסת כבר ביום ראשון לקראת ההצבעות ביום רביעי. ועכשיו יש איזשהו באמת שוב ניסיון ממש מגוחך של לפיד ובנט לנסות לגנוב את הקרדיט ולבוא ולהגיד הנה אנחנו יוזמים את המהלך. צריך לומר, הם לא יוזמים שום מהלך, הם נאלצו להשלים עם כך שהממשלה נפלה לאחר שהאופוזיציה הצליחה להביא למצב שהממשלה איבדה את הרוב בכנסת. זו האמת הפשוטה, כלל הציבור יודע את זה, ולכן המשחקי קרדיט האלה שהם באמת מגוחכים, אני חושב שלא נותנים שום דבר. אנחנו נביא את הצעת החוק שלנו לפיזור הכנסת. אני מצפה שלפיד ובנט בהתאם להתחייבות שנתנו לציבור יתמכו בהצעה הזו, ונוכל להשלים את ההליך הזה ולהוציא את ישראל ממצב של שיתוק וחוסר ודאות. כאשר אני חוזר ואומר, הדלת להקמת ממשלת ימין פתוחה, הלוואי ונראה איזשהו שינוי בעמדה של תקווה חדשה, יש... של ימינה וליברמן.
יש לך תאריך מועדף? לכם, לליכוד, יש תאריך מועדף לבחירות?
למדינת ישראל יש תאריך מועדף, והוא כמה שיותר מהר. בדרך כלל ועדת הבחירות נדרשת באיזשהו פרק זמן של הערכות, שנע בסביבות ה-90 יום, יש לנו חגים באמצע, שבוודאי גם אותם צריך להביא בחשבון בהערכות הלוגיסטית, אבל מבחינתנו לפחות התאריך המוקדם ביותר הוא גם הטוב ביותר.
יושב ראש סיעת הליכוד יריב לוין, תודה רבה לך.
תודה רבה.
לירן חוג'אינוף, כתבנו לענייני חינוך, שלום.
שלום, אסתי.
אז בתוך כל הפלונטר הזה, קודם כל עיצומי המורים ממשיכים כמידו יום. הרשויות המקומיות גם הן כועסות, כמו שאנחנו יודעים, ומאיימות לא לפתוח את שנת הלימודים, ועכשיו יש טלטלה פוליטית, שבוודאי, אני מניחה, תשפיע גם כאן, גם על ההסכמים ועל המסעים ומתנים, ומה שיקבלו ומה שלא יקבלו לקראת בחירות.
כן, אין ספק. קודם כל, המצב הנתון שהמסע ומתן ממשיך, ועיצומי המורים ממשיכים. זה מה שקורה, זה קורה במקביל. יש איזושהי התייעצות ככה משפטית לבדוק עד כמה באמת אפשר לחתום הסכמים גדולים כאלה, אם יחתמו כמובן, אנחנו עוד לא במצב הזה, בזמן ממשלת מעבר. יש איזה תקדימים שנחתם איזשהו הסכם, לא בסדר גודל כזה, גם ב-2019, שניתנה איזו תוספת למורים. מבחינת הסכם השכר, זה הסכם שכר שכבר נפתח, ולכן במשרד החינוך אומרים, אנחנו ממשיכים כרגיל את המסע ומתן, לא שיש כרגע איזה שהם ישיבות קונקרטיות, אבל מה אנחנו שומעים? בעיקר הזמנות, אתמול הזמנה של שר האוצר ליברמן ליפה בן דוד לשבת ביום ראשון בלי אולטימטומים, היא כבר ענתה לו ואמרה, בוא תשב איתנו מחר ביום רביעי, והבוקר בכינוס בהרצליה, שר האוצר ליברמן, קורא לה מצד אחד לשבת בלי אולטימטומים, אבל מציב אולטימטומים של עצמו.
כל עוד שם אין נכנות מצד השני לדבר, משום מה כל הזמן מדברים שכר מורים, שכר מורים. לגבי שכר מורים יש הסכמה. אנחנו מודעים, אנחנו יודעים, אנחנו רוצים לעלות שכר מורים. לא על זה ויכוח. הוויכוח על המצוינות וויכוח על הסינכרון בחופשים. ובלי שני מרכיבים האלו, זה לא יקרה כלום. אין מתן ומתן, יש מסע ומתן.
וכרגע אסתי, אין לא מסע ולא מתן. אומר ליברמן, יש הסכמה על השכר מורים, אבל כולם מסכימים רק שצריך לתת העלה, אף אחד עדיין לא מסכים על הכסף. ולכן כאן תהיה בעיה, בינתיים בשטח, גם היום הלימודים החלו ב-10, וכפי שזה נראה כרגע, גם מחר ושביתה כללית עדיין על הפרק, עוד השבוע הזה, לא משנה בחירות או לא בחירות, חגית היא מורה במחנכת בבית ספר יסודי באזור הקריות, והיא פשוט כועסת.
אנחנו נמצאים על הידי דלק האחרונים שלנו, אנשים פשוט לא מבינים. אני מכירה מורים ומורות שיושבים ומחכים כרגע לראות מה יהיה בהסכמי שכר, כדי לדעת אם להישאר או לעזוב את המערכת, כי הם פשוט לא יכולים יותר. אצלי בשכונה, 3 גננות מתכוונות לעזוב, אני כהורה לא יודעת אם יפתחו שנה הבאה את הגן של הבן שלי. אם לא יהיה הסכם שכר שמכבד אותנו ומאפשר לנו לחיות בכבוד, אני באמת לא רואה עתיד לחינוך במדינת ישראל.
ואסתי, הזכרת את הרשויות המקומיות, באיזשהו שלב גם להם כבר מתחיל להימאס, היום במודיעין וחצור הגלילית, הרשויות המקומיות האלה כבר מתחילות להפעיל את גני הילדים לפחות עם הסייעות בלבד, לא משהו שמאוד מקובל לא על הסתדרות המורים וגם לא על הסתדרות המעוף שאחראית על הסייעות, אבל הקומבינציות האלה מתחילות לקרות בעוד ועוד רשויות מקומיות שמנסים בכל זאת איכשהו לסייע להורים, וה-30 ביוני ממש עוד שנייה, ועדיין עיצומים על הפרק.
תודה רבה, לירן.
תודה.
איתנו שרת החינוך, הדוקטור יפעת שאשא ביטון, תקווה חדשה, שלום.
שריים טובים.
איפה הדברים עומדים עכשיו, אחרי הבום של אמש, שבנט ולפיד מדברים על פיזור הכנסת? איך אפשר להמשיך בלדבר על הסכמי שכר, לחתום על הסכמי שכר עם ממשלת מעבר בתקופה כזו של בחירות?
אז ראשית, אשתי, אנחנו חייבים להמשיך ולנהל את המסע ומתן על הסכם השכר, המשבר הכל כך גדול שיש במערכת החינוך שהולך ותופס תאוצה. שמענו לפני רגע את חגית, ואני חושבת שהיא אמרה בדבריה את הכל והעידה על המצוקה שאנשים חווים בשטח. אגב, זה לא רק המורים והגננות והעזיבה שלהם, זה גם ההורים שבסופו של דבר ירגישו את זה, כי אם לא יהיו מורות ומורים בשנה הבאה, ואם לא יהיו גננות שיכנסו לגנים, אז בוודאי ובוודאי שההורים ירגישו את זה באופן ישיר. אני מוכרחה לומר לחשתי שכבר השנה אנחנו היו הרבה מאוד גנים שלא נפתחו בגלל שלא היו גננות, ובמהלך השנה היו הרבה מאוד שיבושים, וההורים קיבלו פשוט בשבע בבוקר טלפון שאמר להם, אל תבואו את הילדים כי אנחנו לא פותחים את הגן, הגננת חולה ואין מחליפה. אז צריך להבין שאנחנו נמצאים במציאות של חירום באופן אמיתי, ולכן אנחנו חייבים לסיים את הסכם השכר וכמה שיותר מהר.
אבל נראה שהאוצר לא הבין עד עכשיו שאנחנו נמצאים במצב חירום, למרות האיומים של הרשויות המקומיות ושל הסתדרות המורים ושל יושב ראש ארגון המורים, ועד שהצטרפתי למאבק של הסתדרות המורים, האוצר, למה שעכשיו הוא ישנה את פרצופו? יכול להיות שהוא אפילו יאחז בזה ויגיד לא, 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 תקופת בחירות, לא נוגעים עכשיו בשום הסכמי שכר.
אז קודם אני רוצה לומר, כל הזמן אומרים, תפסתם את הצד של הסתדרות המורים, אנחנו תפסנו את הצד של המורים, עכשיו זה בכלל לא תפסנו צד, זה הצד שלנו. בלי מורים וגננות אין מערכת חינוך, צריך להבין את זה, ולכן האינטרס שלנו כמשרד החינוך הוא אינטרס ראשון במעלה לחזק את המורים, להעלות את השכר ולהבטיח את היציבות במערכת, ולכן אנחנו נאבקים יחד עם המורים את המאבק הזה. עכשיו אני מאוד מקווה שבאוצר התעשתו, כי כמו שאמר גם שר האוצר ליברמן, ואני שמחה שהוא אומר את זה, אין הרבה פערים. זאת אומרת, גם מבחינת העניין של מורים מתחילים, ברור לכולם שהדגש הולך להיות שם. אגב, גם בנושא של מצוינות ותגמולים למורים שהם באמת טובים בתוך המערכת ולוקחים על עצמם תפקידים ומצטיינים בעשייה שלהם, גם את זה אנחנו פתרנו. והנושא של החופשים, בעיניי זה נראה כאילו להתעלות על אילן גבוה שלא לצורך. אנחנו יודעים לסנכרן את החופשים בכך שאנחנו נאריך את הבית ספר של החופש הגדול עד סוף יולי, אנחנו נרחיב אותו עד לכיתה ד', אנחנו נוכל אחרי שנטפל בנושא של שכר המורים להתייחס לנושא של האיפרוחג והחופשים שנמצאים במהלך השנה, ולכן כל העניין הזה של עד שלא נסנכרן את החופשים אנחנו לא נדבר על הסכם השכר, זה רק מתוך מטרה של למשוך זמן, אני לא רואה בזה שום היגיון אחר.
תגידי עם יד על הלב, הופתעת אתמול?
תראי, אנחנו הרגשנו, ראינו שזה מתגלגל למקום כזה. גדעון סער, שר המשפטים, סגן ראש הממשלה, אמר בצורה מפורשת, כשכבר ראינו בנושא של החקיקה של תקנות יוש, שאם ראשי המפלגות לא יעשו סדר כל אחד בתוך הבית שלו, ואנחנו נמשיך לראות חברי כנסת שעושים דין לעצמם, אנחנו נתגלגל למקום שהגענו אליו אתמול. וכמו שהוא אמר, כך קרה, כנראה שהעזרות לא עזרו, ולצערנו, מדינת ישראל יוצאת לבחירות.
אז זה אומר שהופתעת, זאת אומרת, אתם לא עודכנתם, השרים לא קיבלו עדכון לפני התקשורת.
אנחנו לא עודכנו לפני שזה יצא בתקשורת, אבל זה שיח שהתקיים גם בין גדעון סער לבין ראש הממשלה וראש הממשלה החליפי בימים האחרונים, וזה היה ברור שאי אפשר להמשיך כך כשאנחנו עם 56 חברי כנסת בקואליציה. כשהיינו 60, אחרי הפרישה של עידית סילמן מימינה, עוד היה אפשר להחזיק את הממשלה ולהמשיך לפעול למען אזרחי ישראל, אבל ככל שהתגלגלנו ל-56 חברי כנסת, זה כבר הפך להיות מציאות בלתי אפשרית.
בחירות או לנסות להרכיב ממשלה חלופית שאתם יכולים לקחת בחלק? אמר עכשיו יריב לוין, הזמין אתכם אפילו לקחת חלק, ואמר, תרדו מכל הסנאות האלה, אתם אנשים שמתאימים להצטרף לליכוד, זה משהו שהיית לוקחת בחשבון?
אז ראשית צריך לומר שאין פה עניין של סנאות, יש פה עניין של לראות את טובתה של מדינת ישראל, והממשלה שהם מציעים בראשותו של בנימין נתניהו היא ממשלה שהיא לא טובה למדינת ישראל. רק בשבועות האחרונים ראינו איך הם כולם כקבוצה שמו את האינטרס הפוליטי של בנימין נתניהו לפני האינטרס של המדינה, לפני האינטרס של יהודה ושומרון, לפני האינטרס של היציבות של כולנו, ולכן אנחנו לא יכולים לשתף פעולה עם הממשלה שכל כולה תעסוק באינטרס ובהישרדות הפוליטית של בן אדם אחד. ולכן בקונסטלציה הנוכחית, אם אנחנו לא הצלחנו לשמור על ממשלה יציבה, אז ללכת לבחירות זאת האופציה העדיפה כרגע.
ואת לא רואה את עצמך בשום צורה מתחברת, תקווה חדשה, מתחברת לליכוד אחרי הבחירות? בראשות נתניהו, את אומרת, אני פוסלת את זה על הסף?
כן, העמדה שלנו לא השתנתה. תקווה חדשה הוכיחה גם ערב הקמת הממשלה הנוכחית, שאגב, אילולא תקווה חדשה זה לא באמת היה מצליח לקרות, שאנחנו עומדים במילה שלנו ובהבטחה שלנו לציבור הבוחרים. אנחנו עשינו את כל מה שאנחנו יכולים בתקווה חדשה כדי להחזיק את הממשלה הזו יציבה. אצלנו לא ראיתם המורדים, ולא ראיתם פורשים, ואנחנו באמת עשינו הכל כדי לעבוד למען הציבור, ואגב גם הבאנו הרבה מאוד הישגים למען הציבור. הבטחנו שנלחם בפשיעה, ושר המשפטים קידם חקיקה ענפה בנושא הזה, עונשי מינימום על החזקת...
ולמרות כל זה, לא נתחיל עכשיו, את יודעת, לא נתחיל תעמולת בחירות, למרות כל מה שעשיתם, הציבור מסתכל עליכם ובסקרים, תכף תגידי לי מה, סקרים, עזבי סקרים, אבל בכל זאת, זה הדרך כרגע לפחות למדוד משהו. הסקרים מנבאים לכם לגרד אולי את אחוז החסימה, אבל בעיקר מלמטה.
קודם כל, אנחנו רואים בסקרים האחרונים שתקווה חדשה כבר לא מושפעת מהקמפיין המתוזמר שהיה כאן של הליכוד, ואנחנו כן עוברים בסקרים האחרונים, אבל אני גם בטוחה שעכשיו כשאנחנו יוצאים לבחירות, והציבור יסתכל על תקווה חדשה, על העמידה שלה בכל ההבטחות שלה לבוחר, על העמידה שלה במילה שלה ובהתחייבויות שלה, על כל ההישגים שאנחנו הבאנו בשנה האחרונה למען תושבי מדינת ישראל, הציבור ייתן לנו את הכוח להמשיך, יחזק אותנו כדי שנוכל לעשות את זה בצורה אפילו יותר טובה ויותר יותר גדולה בפעם הבאה, וכמובן לעזור לנו להרכיב ממשלה שפויה, ושאנחנו לא נמצא את עצמנו חלילה עם ממשלת נתניהו בן גביר, ממשלה קיצונית שכבר עכשיו מעידה בעצם על הכוונות שלה אם חלילה היא
את תהיה. את יודעת, שרת החינוך, אם יש לכם רוב לחוק הנאשם שלא יוכל לחיים כראש ממשלה היום, 12:34 דקות?
לצערנו כרגע אין לנו רוב. אנחנו עשינו את כל המאמצים כבר מתחילת הקדנציה כדי להעביר את החוק הזה. ימינה סירבו. אני חושבת שזאת הייתה טעות ושזה היה חייב לעבור. כרגע אנחנו נמשיך, את יודעת, אולי נצליח להצמיד את זה להצעת החוק של פיזור הכנסת, אבל כמו שזה נראה היום, אני פחות אופטימית.
שרת החינוך, הדוקטור יפעת שאשא ביטון, תקווה חדשה, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, צהריים טובים.
פרסומות, ואחרי הפרסומות, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, מהרשימה המשותפת תהיה איתנו. זאב קם, שלום.
שוב שלום, אסתי. עכשיו אנחנו יכולים...
עכשיו אנחנו מתכונים, ביקשנו הרי מתכונים, נשיאות הכנסת החליטה?
נכון, היא החליטה שגם החוק של הקואליציה של בועז טופורובסקי ושרן השכל, גם הוא יעלה מחר לפיזור הכנסת בקריאה טרומית, כלומר שתי הצעות חוק, אחת של הקואליציה, אחת של האופוזיציה, שתיהן יעלו מחר להצבעה בקריאה טרומית וצפויות גם לעבור ולהתאחד בהמשך. מה שהיא לא מאשרת הנשיאות בינתיים, לפחות לא למחר, זה להעלות גם את החוק שמונע מנתניהו לקבל מנדט להרכיב ממשלה. עדיין אפשר להביא אותו בשבוע הבא, מחר לפחות, חוק נתניהו, חוק הנאשם, לא צפוי לעלות.
תודה רבה, זאב.
תודה רבה.
איתנו על קו הטלפון מן הרשימה המשותפת, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, שלום.
שלום, שלום.
מה שלומך?
אני בסדר.
קמת בוקר עם חיוך או מה?
הלכתי לישון עם חיוך.
כן? כי מה? כי עוד מעט אולי בנימין נתניהו יהיה ראש הממשלה?
לא. כי אולי עוד פעם נלך לבחירות וניתן אפשרות לציבור לתקן את המעוות. ואולי סוף סוף יהיו תוצאות של בחירות שמחייבות הקמת ממשלה קצת יותר רציונלית, שמוכנה לטפל בבעיות העיקריות שהציבור סובל מהם, ולטפל בבעיה העיקרית של המשך כיבוש, של המשך דיכוי של עם, ושליחת צעירים ישראלים להוות ולבצע דברים שאף אחד מאיתנו לא היה רוצה שהילדים שלו יהיו מעורבים בהם.
יכול להיות שאתם ורם תחליטו לחזור להיות רשימה משותפת אחת בשלב הזה, אחרי הניסיון של אבאס, שהצליח או לא הצליח, תלוי את מי שואלים, ואיך מסתכלים על זה?
אני חושבת שברגע שרעם החליטו שהם רוצים לצאת להרפתקה הלא מקולקלת, נכון, מחולקלת, בוא נגיד ככה, נכון, והביאו בעיניי לסדרה של טעויות ושל הזנחה של נושאים שהם מאוד חשובים לאוכלוסייה הערבית, הם צריכים לעשות הערכה, לעשות סוג של יוטרן, של חזרה לקו האמיתי הנכון שמייצג את הציבור, ורק אז אפשר אולי לשקול. אבל אני לא חושבת שהעניין של ריצה משותפת היא דבר שמחליטים עליו ובלי לדון בעקרונות של על מה רצים. אם עדיין רע"מ מוכנים גם לשבת בממשלה שבהנהגת בנימין נתניהו וגם בממשלה שבהנהגת בנט, ולא חשוב מה הקווי יסוד של כל ממשלה, העיקר שיהיו שם, אז אין על מה להיות שותפים.
עכשיו כבר
ילכו ויחפשו שותפים שישבו איתם שנה שלמה.
אבל הפילוג ביניכם השפיע לרעה על שתי המפלגות. כשהייתם ביחד מפלגה אחת, היה לכם כוח, הגעתם ל-13 מנדטים.
אנחנו אף פעם לא היינו מפלגה. אנחנו אף פעם לא היינו מפלגה אחת, היינו רשימה.
רשימה אחת שרצה עם כמה מפלגות ביחד.
אנחנו כמה מפלגות, שנשארנו ככמה מפלגות, אנחנו לא התמזגנו.
אבל הייתם עם כוח, ביחד, הרשימה המשותפת נתנה לכם כוח.
כן, אבל אלה שאלות שצריך לשאול אותם למי, לא, לנצל את הכוח כדי לשבת מתחת ממשלה שמעמיקה כיבוש ומעמיקה אי שוויון ונותן לפשיזם להרים ראש ולהסית נגד האוכלוסייה הערבית.
את אומרת
הערבית.
כיבוש, 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 אבל אני שואלת אותה, חברת הכנסת סלימן, אבל
אני לא אמרתי רק כיבוש,
אבל רם, רם, אבל רם,
אם הקשבת עד הסוף,
הקשבתי, אני רוצה רק להגיד לך באמצע שרם עשו הרבה בשביל המגזר הערבי הישראלי.
מה עשו? תגידי לי מה עשו.
הם דאגו לתקציבים, הם דאגו לפרויקט,
דאגו לתקציבים שלא הגיעו, פרויקט נגד אלימות, שקד עצרה אותם.
פרויקט נגד אלימות שיצא לדרך.
פרויקט נגד אלימות זה תוצר של מאבק שהובילה האוכלוסייה הערבית על כל מנהיגיה והרשימה המשותפת. כאשר נכנסה הממשלה הזו כבר הייתה החלטה של ועדת מנכלים ותוכנית שנבנתה. זה שהממשלה מנסה למגר תופעת פשע מאורגן, לא על זה נכנעים לכל התכתיבים של הממשלה. זה המינימום שכל ממשלה במדינה הזו חייבת לאזרחים שלה, להגן על ביטחונם האישי. שאף אחד לא יבקש מאיתנו לוותר על תוכנית פוליטית כדי להבטיח שרק נחיה. זה באמת מה שאומרים לנו. אומרים לנו, רוצים לחיות? רוצים להמשיך להיות בחיים ולא להירצח? תוותרו על כל התוכניות הפוליטיות שלכם.
העובדה שאתם
יושבים, אני חושבת
יושבים
שזה כן. רמה שעוד לא שמענו אותה מאף ממשלה.
העובדה שאתם אני יושבים כל השנים באופוזיציה, פחות משפיעים, פחות יכולים לשים את מה שאתם רוצים על סדר היום. כי ככה זה באופוזיציה.
ואנחנו ראינו ישיבה בקואליציה, מה, לאיזה רמה של השפעה. בסופו של דבר,
את אומרת מנסור עבאס לא הצליח כלום, לא הביא כלום לציבור הערבי? כלום?
לא, לא, לא. ולהפך, אני חושבת שהוא עשה נזק. אני חושבת שהישיבה של רע"מ בממשלה כזו, הצבעה בעד הרחבת התנחלויות, הצבעה בעד תקציבים לצבא, הצבעה בעד עניינים שקשורים לחוק האזרחות, על חוק האזרחות, תמיכה בחוק האזרחות ששולל ממני אזרחות שוויונית, זה נזק. זה נזק שאי אפשר לחזור ממנו אחורה, אלא יצטרך הרבה עבודה קשה כדי לתקן אותו. אני לא רק שטוענת, התקציבים שהובטחו והובטחו, המיליארד הממוחזר שפעם נותנים אותו לרעם ופעם נותנים אותו למורדים ממרץ ופעם מחזירים אותו בחזרה עד שיצביעו מה שהם רוצים, אותו מיליארד מסכן ממוחזר בסופו של דבר לא הגיע אפילו לשטח. על מה אנחנו מדברים?
יש לכם תאריך בחירות מועדף? אני שואלת היום את כולם.
תשמעי, אני חושבת שחודשי הקיץ הם לא מועדפים, מה שבטוח זה יגרום לאחוז הצבעה לא טוב.
כן, גם צריך לחכות 90 יום בכל מקרה.
ישראלים אוהבים לנפוש באוגוסט, אז אחר כך אנחנו לומדים את הנושא ונבחר
תאריך. את חוששת שהציבור שמצביע לכם בדרך כלל יבוא פחות בהמוניו להצביע בגלל שכבר נמאס כל רגע בחירות?
אני חושבת שמי שהצביע בפעם הקודמת וחלק גם מי שהצביעו רואים בבירור את החשיבות של העמדות של המשותפת והם יבואו להצביע, אבל אנחנו לא רק בונים על מי שכבר הצביע, אנחנו רוצים להרחיב את אחוז ההצבעה, אנחנו רוצים להעלות אותו, כי האנשים היום מבינים את ההבדל בין קו פוליטי שמשרת את האינטרס שלהם ועמידה איתנה על העקרונות האלה, מול ניסיונות שדומות לרולטה רוסית.
וואה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, הרשימה המשותפת, תודה רבה שהיית אורחת בחצי היום.
תודה לך.
פרסומות עכשיו. 12 ועוד 51 דקות ועוד 30 שניות אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה. אנחנו חוזרים לפרשת רצח ספיר נחום. בית המשפט העריך פעם נוספת את מעצרו של בן זוגה לשעבר וולך הלילה, החשוד המרכזי בביצוע הרצח, וקבע שהחשד כלפיו מתעצם. חן ביאר כתבנו, שלום.
נכון, שלום אסתי, צהריים טובים. אז המשטרה ביקשה 12 ימים של הארכת מעצר, בית המשפט מסתפק בחמישה ימים, אבל מאוד נחרץ בקביעה שלו, ומיד נביא מדברי השופטת שושנה פייסונד כהן. אבל קודם כל אני רוצה להשמיע לך את וולך הלילה עצמו, בן הזוג לשעבר של ספיר נחום, אבי ילדיה, מי שהוא החשוד המרכזי ברצח ובחטיפה שלה, שאומר בתחילת הדיון שלו בערבית אמנם, אבל אומר לא עשיתי כלום.
וואלה, אתה רוצה להגיד
לנו
משהו?
לא עשיתי כלום, כך הוא אומר במילים קצרות אלינו הכתבים.
עם הקפושון על הראש.
עם אותו קפוצ'ון, כן, על הראש. אמנם בטיקטוק אנחנו זוכרים אותו בפנים גלויות.
לגמרי, גלויות וצוחקות ומבסוט. עכשיו עם הקפוצ'ון על הראש, גיבור.
עכשיו זה מעט אחרת. אומר נציג המשטרה בדיון הזה, אסתי, התעצמו הראיות מאז הערכת המעצר הקודמת. הראיות זועקות לשמיים, הוא גם אומר בחלק של הדיון. אמנם יש ביקורת כלפיו על כך שוואלה לא מרבה לחקר, למעשה הוא נחקר בפעם האחרונה ביום חמישי, אבל המשטרה עומדת על כך שהיא עושה כרגע פעולות נוספות שמחזקות את החשד כנגדו, גם מבלי לחקור אותו. בוא נשמע את הטענות של הסנגור עורך הדין אביעד חיית בעניין הזה.
בשלב שבו אנו נמצאים היום, הייתי יכול לבוא לערכת מעצר ולדעת שככל שיש ראיות הם הודחו. החשוד שאני מייצג, אני למד שהדבר הזה לא קרה, אני לא מבין למה. אנחנו נמצאים בשלב מאוד מתקדם של התיק הזה, ובשלב הזה צריכים כבר להגיע לרגעי אחריו. אם היחידה החוקרת עדיין טוענת שהיא צריכה להשיג ראיות מסוימות והן לא בידיה בשלב הזה, זה אומר דרשני. אנחנו מצפים היחידה החוקרת לבדוק את הכיוונים ולהתכנס.
אנחנו לא יודעים איזה ראיות יש למשטרה.
נכון, גם כל מה שאנחנו יודעים אנחנו לא יכולים לפרט.
רוב החקירה אסורה לפרסום.
בדיוק, בגלל אותו איסור פרסום. אנחנו כן יכולים להגיד שהשופטת גם היא, אחרי שהיא עינה, ואני יכול להגיד לך, הבטתי בה עינה ארוכות במסמכים השונים שהמשטרה הציגה לה. היא אומרת שהחשד הוא בהחלט ברמה גבוהה, והוא מתבסס על חומרים שונים שאספה המשטרה, וגם בחלק מהגרסאות שמספק החשוד, הוא הלך הלילה עצמו, יש בשביל להעצים את החשד נגדו, כך אומרת השופטת. עוד דבר מעניין, אני חושב שהיא לא התכוונה להגיד את זה, אבל בשלב מסוים היא מתערבת בדיון ומציינת שישנם חשודים נוספים מעבר לשניים שנעצרו, הלך הלילה ואחיו עלה. אחר כך היא אומרת שזו הייתה אמירה כללית, אבל אני חושב שבכל זאת אולי יש כאן איזושהי פליטת פה שמלמדת שהמשטרה לפחות אוספת מידע על אנשים נוספים שאולי היו מעורבים באירוע הזה.
תודה רבה לך, חן ביאר.
תודה רבה.
שעה ראשונה סיימנו. כולנו נחזור עם עוד עדכונים, עם עוד אורחים, עם הפינות שלנו, ספורט ותרבות. גם אחרי האחת, תישארו איתנו. שלום.
רשת בית. אסתי פרז בן עמי.
אחת ועוד חמש דקות, שעה שנייה של בחצי היום, גיא כותב האורך, רחלי לוי ועמית כהן המפיקות, דני רוקי הוא טכנאי השידור. יושב ראש סיעת הליכוד יריב לוין בריאיון לבחצי היום קרא כאן למפלגות הימין להתאחד, להפסיק עם החרמות כמו שהוא אומר, ולהקים יחד עם הליכוד ממשלה חלופית בלי ללכת לבחירות.
אני מנצל את הבמה שלה, ואני אומר בצורה הכי פורה, אם מי שנבחר בקולות הימין רוצה לעשות חושבים מחדש, להסיר את כל החרמות הבאמת לא מקובלות ולא ראויות האלה, ולבוא ולשבת בממשלה בהובלת נתניהו, אנחנו בוודאי פתוחים ונשמח לשיח ונעשה כל מאמץ להקים ממשלה כזאת.
עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, שלום לך.
שלום אסתי, צהריים טובים.
שר החוץ, עדיין שר החוץ יאיר לפיד, מודיע לפני זמן קצר כי חרף ההתפתחויות הפוליטיות בישראל, הוא יטוס לביקור כמתוכנן בטורקיה. בתוך כך, איראן מדווחת כי יצרה חוליה של אנשי מוסד שתכננו להתנקש במדעני גרעין איראנים. נתחיל בסיפור יאיר לפיד וטורקיה.
נכון אסתי, אחרי שבמהלך הבוקר היו התלבטויות בלשכתו של שר החוץ לפיד, האם כן לטוס לטורקיה ביום חמישי או לא, בסופו של דבר מתקבלת ההחלטה ממש לפני כמה דקות ששר החוץ יאיר לפיד יטוס לטורקיה לביקור ביום חמישי, ייפגש עם שר החוץ הטורקי וגורמים נוספים, אליו יתלווה מנכ"ל משרד החוץ אלון אושפיז. ורק נזכיר כמובן שהביקור הזה מגיע כשברקע יש את אותה התראה ביטחונית לישראלים בטורקיה, התראה ברמה 4 לאיסטנבול, החשש מפני פגיעה איראנית בתיירים ישראלים, ולכן אגב גם הביקור הזה נעשה השבוע.
עמיחי, עברנו לממתינה עם עמיחי. טוב, מקווה שנצליח תכף לחזור אליו, נצליח? מנסים. אז מנסים לחזור לעמיחי לוין, קבע שהאיראנים לא כאן עשו איזה יד נגדנו. אז אנחנו שומעים שבכל מקרה שר החוץ יאיר לפיד מתכנן לנסוע לטורקיה, מתוכנן למרות ההתפתחויות הפוליטיות. בואו נשמע עוד דברים שאמר לנו יושב ראש סיעת הליכוד יריב לוין בריאיון בשעה הקודמת. כששאלתי אותו על כך שהוא היה אדריכל הפירוק הזה, הוא נתן קרדיט לשניים מן השותפים, שיקלי וסילמן.
אני חושב שיש באירוע הזה לא מעט אנשים שזכאים לקרדיט ציבורי גדול, ושניים מהם באופן בולט, זה גם חבר הכנסת עמיחי שיקלי וגם חברת הכנסת עידית סילמן. אני אומר לך בגילוי לב, הקרדיט הגדול שמגיע להם הוא בין היתר בזכות העובדה שהם עשו את מה שעשו בלי לקבל שום הבטחה ושום התחייבות. אני באופן אישי מרגיש גם חובה מוסרית להבטיח את זה, שהם ימשיכו ויוכלו להיות חלק מהחיים הציבוריים בישראל גם בהמשך, ואני מקווה שתמצא הדרך לעשות את זה, אבל שלא תהיינה אי הבנות, לאיש מהם אין התחייבות ולא הייתה כזו.
כך יריב לוין, עוד קטע מן השיחה מאוד מעניין שהייתה לנו כאן בשעה הקודמת. עמיחי שטיין, חזרת אלינו מהממתינה, אני לא אשאל מי היה שם בממתינה.
לא, אז כנראה תקלה טכנית ברשת הסלולר. אני פשוט אסיים את הדברים. חשוב להדגיש ששר החוץ יאיר לפיד יישאר שר החוץ לפיד גם אחרי שהוא יהיה ראש הממשלה, ולכן למעשה זה המשך מדיניות החוץ שלו בהקשר הזה. גם הביקור הזה מתרחש ממש בתוך הפלונטר הפוליטי הזה, ומבחינת הטורקים הביקור חשוב, מבחינת ישראל הביקור חשוב, ולכן בסופו של דבר הוא מתקיים. וכמו שאמרת, האיום האיראני עדיין נמשך, וגם המשנות האיראנים בעצמם למנוע התנקשויות שהם מייחסים לישראל, והבוקר מודיעים באיראן שהם עצרו כמה סוכנים שהם מכנים אותם סוכני מוסד שתכננו להתנקש במדעני גרעין.
צריך לומר שמדי פעם הם מפרסמים את הפרסומים האלה שאנחנו אף פעם לא יודעים מה עומד מאחוריהם, כנראה הרוב זה פייק ניוז.
נכון, זה תחביב איראני פעם בשבועיים לעשות, אבל רק נגיד שהפרסום הפעם הוא יחסית כן ספציפי, כלומר אנחנו רואים פעם באמת בשבועיים שלוש דיווחים על חוליה של המוסד שניסתה לחבל באיראן או להציץ באיראן. הפעם הפרסום הוא מאוד ספציפי, כלומר הם אומרים בפירוש, עצרנו חוליה שניסתה להתנקש.
עמיחי שטיין, תודה רבה. יש איזו תקלה טכנית שנצטרך לפתור אותה עם שיחות ממתינות. פרשננו הפוליטי יואב קרקובסקי, שלום, אתה לא בממתינה.
לא, לא בממתינה, אבל אנחנו כבר כולה, המדינה בממתינה כדי להגיע ליציבות, לא?
כן. רוצה לשמוע מה הציבור שלנו אומר אחרי הלילה הדרמטי הזה. המפיקה שלנו, רחלי לוי, יצא לרחוב ושאלה אנשים כאן בירושלים מה הם חושבים. בוא נשמע ביחד.
זה יוצר חוסר יציבות פוליטית שרק מפריעה למדינה. המדינה צריכה הרבה תהליכים, לקדם הרבה תהליכים שהם ארוכי טווח, וממשלות שמתחלפות כל שני וחמישי, זה פשוט קטסטרופה וחמור מאוד.
זה סתם כאב ראש, זה סתם שוב פעם יגרור את כל את כולנו לבעיות, לא יאשרו דברים, דברים שישרו לא יאשרו, וסתם הוצאה כספית גדולה למדינה, שיתוק. שוב פעם הכל יעמוד, ושוב פעם זה יחכה לעוד פעם, לעוד פעם, ועוד פעם. ומי יודע אם באמת, באחרי החמישית, אם באמת יהיה ממשלה?
אני חושב שזה מיותר, ושכנראה התוצאות של הבחירות הבאות לא יהיו בהן להכרעה, למרות שאני מאמין שזה לא יקרה.
מרוב שזה כל כך הרבה, זה כבר לא מעניין.
זהו, אז קצת קולות.
מעניין, כן.
בוא נדבר על איך הממשלה הזו מתפזרת, ואולי אתה תזכיר לנו גם איך ממשלות קודמות התפזרו. שונה.
כן. שונה מאוד. מה שאנחנו ראינו אתמול בערב זה מופע אחר ממה שראינו ממופעים קודמים של ממשלות בנימין נתניהו ואחרות שקרסו, אבל אני לא רוצה לקחת אותך לעומק ההיסטוריה, לארכיון המאוד מאוד עבה שלנו עם התפרקויות של ממשלות לאורך כל השנים. בואי נחזור רק שנה וחצי לאחור, ללילה ההוא של ה-23 בדצמבר 2020, המועד שבו תקציב המדינה לשנה הבאה לא עבר והכנסת למעשה התפזרה. בואי נחזור לכוכבי אותו לילה, ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו, החליפי בני גנץ ויושב ראש הכנסת יריב לוין.
שוחחתי עם ראש הממשלה והבהרתי לו את עמדתי ואת עמדת כחול לבן. הבטחת תקציב 2021, אישור כל המינויים התקועים, אישור תקנון הממשלה, שום שינוי במערכים המשפטיים שלנו, הבטחת הרוטציה, מקווה שיענה לכך, נחזור להסכם. אם לא, נלך לבחירות.
אני לא רציתי בחירות, הליכוד לא רצה בחירות. לצערי, ואני אומר את האמת, בני גנץ חזר בו מהסיכומים בינינו, והפעולה, ההחלטה הזאת, בפועל גוררת המדינת ישראל לבחירות.
בשעה 12 בלילה בחצות, משלא אושר תקציב המדינה לשנת 2020, אני מכריז על כך שהכנסת מתפזרת בשעה הזו, וכי הבחירות לכנסת ה-24 תתקיימנה ביום י' בניסן התשפ"א, 23 במרץ 2021. לצערי הרב, לא עלה בידינו כולנו למצוא מספיק מן המשותף כדי להימנע מסבב בחירות נוסף.
אותם שחקנים בתפקידים אחרים, ונתניהו שמאשים את גנץ. פה לא ראינו את זה.
נכון, היו כאן, והם היו שניהם, הראש הממשלה והחליפי. איך זה נשמע אתמול? הראש הממשלה הנוכחי והחליפי שלו לפיד נשמעו כמו מי שלא רוצים להיפרד, אלא אולי להמשיך לשתף פעולה לאחר מכן. הנה.
ידידי שר החוץ יאיר לפיד ואני החלטנו לפעול יחד לפיזור הכנסת ולקביעת בחירות במועד מוסכם, תוך העברה מסודרת של השלטון. אז גם הפעם אנחנו נגלה אחריות ונוודא שאפילו יום אחד של נזק לא ייגרם.
אני רוצה להודות לשותפי ראש הממשלה נפתלי בנט על האחריות שהוא מגלה היום, על העובדה שהוא שם את המדינה לפני האינטרס האישי. ואני רוצה להודות לך על עוד דבר, על החברות. אני מאוד אוהב אותך. ראש הממשלה בנט צעיר ממני, ועוד נכונו לנו עלילות ביחד. הוא מנהיג ישראלי חשוב, מקורי ואמיץ, ואין לי ספק שמקומו הוא בהנהגת המדינה עוד לשנים ארוכות.
הם דואגים רק לעצמם, הם לא דואגים ליוש. מראש בנט הקים ממשלה שהוא ידע שלא תעביר את התקשח הזה, ושמח עלינו שאנחנו נעשה את זה, ועכשיו הוא מנסה, מבין שהכל קורס, אז הוא מנסה להצדיק את זה כאילו זה הסיבה להתפרקות של הממשלה. זה שטויות.
קח אותי אז... קדימה בכמה מילים אל העתיד.
קודם כל, השאלה היא באמת, האם הרמז ששתל ראש הממשלה החליפי, ראש הממשלה לעתיד יאיר לפיד במהלך הדברים האלה אתמול, האם נלך ביחד, יש לנו, נכונו לנו עוד עלילות ביחד, האם זה אומר שבנט ירוץ עם לפיד? אני חושב שכבר כאן במסגרת הזאת, אסתי, הערכתי בשבוע שעבר, יש לי תחושה, לא ידיעה, שהשניים אולי עוד ירוצו יחד תחת אותה הרשימה. מדוע? כי הם משתפים פעולה טוב ביחד. ללפיד זה יכול להרחיב את המחנה שחסר לו כדי להגדיל קצת יותר ימינה את המחנה הזה. וצריך להגיד, הממשלה הזאת מתפרקת כאשר בין שמונה ראשי המפלגות שמרכיבים את הקואליציה הזאת, יש עדיין אמון והם רוצים לעבוד ביחד, בניגוד לעבר שהם לא רצו לשמוע אחד מהשני.
אני צריך לסיים עכשיו.
אבל הפעתי לך גם הפתעה.
יש הפתעה? אני
רוצה לשמוע הפתעה?
מהר, הפתעה מהירה.
לפני 12 שנה, יאיר לפיד בשבוע הבא יהיה ראש הממשלה. לפני 12 שנה הוא התחיל קמפיין כשהיה באולפן שישי, המגיש של המהדורה בחדשות 2, אנחנו אז הבאנו את ההקלטה הזאת מכינוס פוליטי של עיתונאי בדרך לפוליטיקה. הנה.
אם אנחנו רוצים להחזיר את הריבונות למדינת ישראל, אנחנו צריכים לבצע שלושה צעדים. אנחנו צריכים שכל אדם, כל אדם, ילמד לימודי ליבה ויתגייס או לצבא או לשירות לאומי. אנחנו צריכים חוקה,
זוכרת את ההקלטה הזאת, אני זוכרת מי הביא אותה, אתה, ואני גם זוכרת שהוא כעס עליך אפילו במשך כמה שנים. אז הנה, התגלגלו העניינים. יואב קרקובסקי, תודה.
ועכשיו הוא יהיה ראש הממשלה, מה שהתחיל אז, נגמר עכשיו.
כן, למה? 3-4 חודשים. גם זה סיפור, אבל לא עכשיו. תודה רבה, יואב קרקובסקי.
תודה, אסתי.
כל כך הרבה זמן לדבר. מיכל וסרמן, שלום.
שלום, אסתי.
אז נפל היום כינוס לקידום ופיתוח הגליל. הם לא ידעו שזה ייפול אחרי הודעה כזאת דרמטית. רצו לדבר על חיזוק המשילות בצפון. מה את שומעת שם?
שזה עדיין נדרש כאן חיזוק המשילות בצפון. יש תחושה של אין פיזור נכון של האוכלוסייה בארץ, אלא ריכוז שלה בעיקר באזור גוש דן. אנחנו בכינוס לקידום הגליל, במכללת הגליל המערבי, במשתתפים, ראשי רשויות, שרים, חברי כנסת, בעקבות האירועים אתמול, מקצת מהחברי כנסת, ביטלו את ההשתתפות שלהם ברגע האחרון, ואומר ראש עיריית אקו שימון לנקרי, הפיתוח בגליל מפתח פגר אחר יתר אזורי הארץ, בעיקר לנוכח העובדה שממשלות ישראל לאורך שנים לא ממשו החלטות לקידום ופיתוח האזור, לא עברו תקציבים, נדרשים כאן מעשים ממשיים, כמו העברת בסיסי צהל הדרום שהייתה מוצדקת ומתבקשת, גם כאן נדרש פיתוח תעסוקה איכותית בצפון, 93% מההייטק במדינה מרוכז בגוש דן, ככה אי אפשר להשאיר את הצעירים בצפון, למקרי כמעט 20 שנים ראש עיר, אומר שזו בעיה ששרים לא משלימים כהונה שלמה במשרד, עד שהם לומדים את מה שצריך, הם כבר צריכים לעזוב, ויש מקצת מהשרים, אומר ראש העיר באקו, שהוא לא היה ממנה אפילו למנהל מחלקה בעירייה. נשמע מדבריו.
לפעמים אתה רואה שרים שאתה לא היית נותן להם להיות מנהל מחלקה אצלך, כן? אבל הם שרים, והם הולכים לקבוע את עתיד מדינת ישראל. הנה, אתמול שוב הממשלה נופלת אחרי כמעט שנה, בקושי שנה. מדינת ישראל, שיש לה המון צרכים, שוב נכנסת לסצנה שהיא קשה. מערכת בחירות מפרקת את החברה הישראלית. עכשיו, היו 4 כבר. עכשיו נוספה עוד מערכת בחירות. אז לאן? לאן נגיע? לאן אנחנו הולכים במדינה הזאת?
כן, עכשיו מתקיים כאן פאנל בנוכחות השר לביטחון פנים עומר בר-לב, מדברים על מיגור הפשיעה בחברה הערבית, אבל ההחלטה שכולם פה שותפים ודורשים אותה היא ריכוז מאמץ למציאת מקורות העסוקה חדשניים ואיכותיים שישאירו את הצעירים בצפון וגם יביאו אוכלוסיות חדשות.
תודה רבה, מיכל. מצטרף אלינו פרופסור אוהד מרני, שלום.
שלום, תודה על הקידום, אבל אני לא פרופסור.
כתבו לי פרופסור, ושמחתי כבר, אמרתי, יש איזה, כן, שינוי מה שדיברנו פעם אחרונה.
לא, עם כל הכבוד, אני לא לוקח תארים שהם לא לי.
מנכ"ל משרד האוצר לשעבר. היום איש עסקים, אתה מנהל חברות, היית גם ראש אגף התקציבים, נכון?
אמת. גדלתי באגף התקציבים, צברתי ניסיון רב בכלכלה הציבורית והמשלתית.
הבעיה, אוהד מרני, שכל שנה, שנתיים יש בחירות, והנה זה שוב, זה קורה לנו, ודווקא בעיתוי גם הכלכלי הזה, איך זה ישפיע הסחרור הפוליטי?
כן, זה לא טוב. בלי להיכנס כמובן לפוליטיקה, מבחינה כלכלית, מבחינת מדיניות תקציבית, מבחינת מדיניות כלכלית ממשלתית, ברור שזה לא טוב. אני רוצה לומר רק שהתרגלנו לחיות עם קורונה, וכנראה שאנחנו מתרגלים לחיות עם בחירות תחופות, פעם בכמה חודשים
או פעם בשנה. שזה גם סוג של וירוס כנראה.
בדיוק. אולי צריך לפנות לפייזר, כי נגד הקורונה המציאו את החיסון והמציאו מסכות.
חיסון
בחירות. להשפעה של הבחירות על הכלכלה עוד לא המציאו חיסון. צריך לחשוב על זה. דרך אגב, איך זה ישפיע, זה כמובן לא טוב. אבל אני לא פסימי מדי, כי אני חושב שהמשק הוא פחות או יותר במצב טוב. יש שתי בעיות עיקריות של יוקר המחיה ויוקר הדיור, ובהם צריך להמשיך לטפל, ובטיפול יסודי בבעיות היסוד, ולא באמצעות כל מיני פעולות מדומות. אבל לגבי הכלכלה, סך הכל הכלכלה במצב טוב. יש עלות לבחירות, יש עלות ישירה, יש עלות למשק. זה עלות מיותרת, אבל זה לא סד כבד מדי על המשק. לא זאת הבעיה שלנו עם בחירות דחופות מדי.
יש תביעות שכר גדולות, גם של המורים, גם של הרופאים, של המתמחים, גם של נהגי אוטובוסים וכו' וכו'. עד כמה הדברים האלה יתקעו עכשיו? עד כמה יהיה אפשר להמשיך ולטפל בהם?
אני חושב שהם די יתקעו, כפי שאת קוראת לזה. חלק מהציבור יראה את זה בצורה חיובית, ש... אין מנופים ואין שיבושים על ממשלה, כי במילא זה ממשלת מעבר. חלק יראה את זה פחות בחיוב. אני חושב שסך הכל לא תהיה תזוזה גדולה בסדרי שכר משמעותיים, כי זאת תקופת מעבר, ולכן לא יקרה שם הרבה. דרך אגב, זה נכון גם לגבי העברת תקציב. לא יעבור תקציב כנראה ל-2023, לא יקודמו רפורמות, אבל מצד שני גם לא יעברו הצעות חוק פרטיות עם עלויות כאלו ואחרות, כך שסך הכל זה כמעט ניטרלי. כשדיברתי קודם בחצי חיוך על זה שצריך ללמוד לחיות, הכלכלה צריכה ללמוד לחיות עם מערכות בחירות תחופות ולתפוס את זה כמו הקורונה, אז יש תרופות מסוימות שלא פייזר המציאה אלא הממשלה. תקציב המשכי, תקציב יחסי, כלומר המערכת יודעת לנהל את התקציב הממשלתי בצורה אומנם מאולצת ולא נכונה לטווח ארוך, אבל יש פתרונות. בניגוד דרך אגב לכלכלה האמריקאית, כששם לא עובר תקציב יש השבטה של הממשל. פה אנחנו קבענו דרכים מסוימות עוד בזמני לנהל תקציב שנתי בלי שעובר תקציב. לא ניכנס כרגע לטכניקה, וזה עובד סביר. בתי חולים לא מפסיקים לעבוד ועוד כל מיני דברים כאלה, לכן זה לא כזה נורא. הדבר העצוב יותר הוא שרפורמות בדברים וענפים שצריכים לעבור רפורמות, הדברים האלה לא יקרו.
כן. שמענו קולות עכשיו מהפריפריה, שמעת עכשיו מהגליל, אז הם מחכים ומחכים לכל כך הרבה דברים, וכנראה שימשיכו עוד לחכות. זה עצוב, הפריפריה בדרך כלל סובלת מהדברים האלה יותר מהמרכז.
הדמוקרטיה, למרות שאני כלכלן, הדמוקרטיה היא מעל הכל, ואם יש מחיר כלכלי או חברתי שצריך לשלם, אז משלמים אותו. צריך להקטין את הנזקים. דרך אגב, אני חושב, אפרופו העלות והמחירים של הבחירות, הגיע הזמן להפנים את זה שאנחנו הולכים למערכת אחרת מאשר זאת שהייתה בישראל לפני 10 או 20 שנה. אנחנו במערכות בחירות תחופות מדי, שלא בריאות לא לחברה ולא לכלכלה, וצריך לשנות דברים. מעבר לשינוי שיטת המשטר, שזה דברים גדולים, יש שינוי מיידי שצריך לעשות אותו לדעתי, לעניות דעתי, זה להפסיק את יום השבתון המגוחך הזה. זה לא נורא אם יש יום
שבתון ביום הבחירות,
כן, זה לא נורא יום שבתון בשכר, זה לא נורא אם יש יום שבתון פעם בארבע שנים, אבל פעם בכמה חודשים לעשות יום שבתון זה מגוחך לגמרי. יש הרבה מדינות מתקדמות לא פחות מאיתנו ומבוססות יותר מאיתנו, כמו ארצות הברית ואחרות, ששם הבחירות זה לא יום שבתון. ואם מישהו, בגלל שבסוף יום עבודה או תחילת יום עבודה או באמצע יום עבודה צריך לקפוץ לחצי שעה ולבחור, בגלל זה הוא לא ילך לבחור, אז שלא ישפיע וישפיעו האלה שכן רוצים לבחור. אבל הגיע הזמן לבטל את יום השבתון הזה.
מניסיונך, עוד מרני, עכשיו תתחיל עונת הבטחות הבחירות? זאת אומרת, כספים שיתנו לכל מיני עניינים ו... הבטחות של מה יהיה אחרי הבחירות, כמה נעשה מצוין לכם שלא הספקנו.
כן, אני הייתי מנתח את זה כך. האם יש סכנה של כלכלת בחירות, האם יש סכנה של הבטחות בחירות, והאם יש סכנה מה יקרה אחרי הבחירות. ברשותך, אני מחלק את זה לשלושה חלקים כאלו. לגבי כלכלת בחירות, אני לא חושב שמישהו ירצה באמת לעשות כלכלת בחירות. כן, לא חושב שלאנשים שמנהלים את הכלכלה, בטח לא למערכת המקצועית, אבל גם לא למערכת הפוליטית, אני לא חושב שיש רצון באמת לעשות דבר כזה. אני חושב שהציבור הישראלי הוא פיקח, הוא לא... מי שיעשה כלכלת בחירות, במיוחד אם היא תהיה כלכלת בחירות אגרסיבית מדי, מופקרת מדי, אני לא חושב שזה יביא לו מנדטים, הציבור חכם מדי, ולכן אני לא חושב שמישהו ינקוט בכלכלת בחירות. הימים האלו עברו. לגבי הבטחות בחירות, לצערי אני חושב שיהיו הרבה מפלגות שיבטיחו דברים כאלה.
זה גם לא עולה כסף לאף אחד להבטיח.
בדיוק, והמערכת היא מספיק צינית כדי שגם אלו שמבטיחים וגם אלו שמקבלים את ההבטחות ידעו שאין יותר מדי בסיס ואסור לבנות על הבטחות בחירות, ולכן כל אחד יצביע בסוף, או לא כל אחד, רוב הציבור יצביע לפי העדפות שלו ולא לפי הבטחות הבחירות. אבל יש בזה סכנה שזה יוצר איזה מומנטום מסוים, וגם פוליטיקאים הכי צינים מרגישים עדיין צורך חלק מההבטחות שלהם לפחות לנסות להציג מצב שהם מקיימים חלק ממנו. ולכן הגורם השלישי הוא יותר מה שמטריד אותי. מה יקרה אחרי הבחירות, איזה מחירים כל ממשלה, לא חשוב מאיזה אגף, תצטרך לשלם בשיטה הפוליטית שלנו כדי להקים קואליציה ולבסס קואליציה יציבה. וזאת הסכנה הגדולה, שיש יותר מדי מפלגות קטנות שיכולות לסחוט את הגדולות, והגדולות לא רוצות להיסחט, אבל הן רוצות למשול ולהקים קואליציה, וזאת הסכנה העיקרית. מה יקרה אחרי בחירות, בלי קשר מאיזה צד של המפה, מי יזכה, אלא מה הוא יצטרך, איזה מחירים כלכליים גם הוא יצטרך לשלם כדי לבסס שלטון. זה הדבר היחיד שמדאיג פה.
אוהד מרני, לשעבר מנכ"ל משרד האוצר, ומי שהיה ראש אגף התקציבים עוד קודם לכן, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה, והמשך יום נעים.
תודה. רוני רימון, שלום.
שלום אסתי.
יועץ אסטרטגי, מנהל קמפיין הליכוד ב-2009, זו שעתם של היועצים האסטרטגיים, ויש לכם מדי שנה בערך זמן.
בוא נגיד, למי שעדיין רוצה לנהל קמפיינים, אז יכול להיות שאת צודקת. אני לא כל כך נוטה לזה, עשיתי את
נמאס לך כבר מהם.
את הקמפיינים. בוא נגיד, זה מאוד מעניין.
אבל
אני מעדיף להישאר במשרד שלי לשרת את הלקוחות השגרתיים והמאבקיים וכל מה שהמשרד עושה וזהו.
קח אותי לאתמול בלילה, 9 בערב, 10 בלילה. מה קרה לשחקנים הראשיים בפוליטיקה הישראלית, לנתניהו, לבנט, ללפיד, לסער ולכל האחרים?
אוקיי, וכל אחד מן הסתם הגיב אחרת. אם נניח נתחיל מהסוף, הנאום האחרון היה של נתניהו בסביבות שעה 9:15, את ראית, אפשר היה לראות על פניו שבן אדם מבטות שהוא מקבל את מה שהוא קיבל לו במהלך השנה האחרונה, סוף סוף הדברים קורים.
חזר לו הצבע לפנים.
חזר לו הצבע לפנים חד משמעית, אפשר היה לראות את זה בשפת הגוף שלו. באמת, הוא כאילו חזר להיות נתניהו של ימים טובים מבחינתו. לעומת זאת, אני חושב שלבנט זה זמן לא טוב, אם כי אני מוכרח להגיד לזכותו שהנאום שלו היה מאוד ממלכתי, מאוד מכבד, ובאמת, שפו. זה נכון שבנסיבות שהיו, זה היה או שהוא ילך מרצונו או שהוא ילך שלא מרצונו, והוא עדיף את האופציה הראשונה לעשות את זה בצורה מכובדת ולהעביר את השרביט ליאיר לפיד. באמת היה, אני מאוד קיבלתי את הרגע הזה, אבל זה לא רגע שהוא סתמך, הוא לא רצה להיות ראש ממשלה רק שנה, הוא רצה להיות 2.5 שנים. ולעומת זאת, יאיר לפיד, בוא נגיד ככה, נפשו חצויה, הוא קיבל להיות ראש ממשלה בעוד 2 שנים, או בעוד 1.5 שנים, למשך 2.5 שנים, אז עכשיו הוא יהיה 0.5 שנה ראש ממשלה.
בקושי, אפילו לא 0.5 שנה.
שלושה חודשים בחירות, שלושה חודשים להרכיב את הקואליציה החדשה. זה ביחד, all together מה שנקרא, זה בסביבות חצי שנה. זה בהנחה שיקימו ממשלה, אם לא יקימו ממשלה וילכו אותם לבחירות, הוא ימשיך להיות ראש ממשלה. אבל אני לא מעריך שככה הוא רצה לראות את זה. אבל לפחות הוא ידע שלא צריך להיאבק מול אדם שמפר את מילתו ולא נותן לו את מה שמגיע לו על פי ההסכם.
הבוקר כבר יושבים מנהלי הקמפיינים וכבר חושבים קדימה? מחפשים מה ללכלך על היריבים? איך זה עובד?
זה לא צריך לחפש הרבה, אבל זה קיים חופשי, את יודעת. ראינו אותי כבר אתמול בערב, זה היה נורא, או משעשע או עטוב או שניהם ביחד, כאשר מפלגות האופוזיציה, קרי הליכוד ושותפותיה, מסבירות איזה שנה איומה ונורא הייתה לנו עם ממשלת בנט-לפיד. ממשלת בנט-לפיד מסבירה כל הזמן איזה ממשלה איומה הייתה לנו עד שהם נכנסו לשלטון. והעם היושב בציון אומר, וואלה, מה יקרה אם גם אלה צודקים וגם אלה צודקים? בכל אופן, אין ספק שמה שקורה בישראל, ולא רק בישראל, זה קמפיין שלילי, קמפיין נגטיבי. רמת ההשמצות במהלך מערכת הבחירות הקרובה תהיה אדירה. אני לא יכול להגיד ללא תקדים, כי כבר יש תקדימים לזה, וככה זה יהיה, ככה זה עובד בכל העולם המערבי, ואצלנו ביתר שאת.
היית ממליץ למתמודדים עכשיו ללכת לכיוון הזה של הקמפיין השלילי, או לנסות משהו אחר מרענן, שהוא מספר דברים חיוביים פעם אחת? זה לא עובד אצל הציבור הישראלי?
לא. זה לא עובד בדרך כלל בעולם המערבי, ובטח זה לא עובד בישראל. קמפיינים שליליים, כמה שאנחנו לא אוהבים אותם, הם אלה שעובדים יותר טוב.
עד כמה הסקרים משמשים תשתית ליועצים אסטרטגיים? עד כמה מתייחסים אליהם ברצינות בשלב הזה?
תראה, הסקרים, אני לא מדבר רק על התוצאה. הסקר, זה נותן לך, כשאתה מפרטם אותו ברדיו, בטלוויזיה וכדומה, זה נותן לך תוצאה. אבל התוצאה היא לא הדבר הכי מעניין. מה שמעניין זה מה הביא לתוצאה הזאת. לצורך העניין הזה צריך לעשות סקרים יותר משמעותיים, סקרי עומק, צריך לראיין ציבורים, צריך להבין למה אתה נוטה, או וגם באיזו מידה אתה נוטה להצביע לרשימה כזאת או לא, או למועמד כזה ולא למועמד אחר. היום מצביעים למועמדים ופחות לרשימות, ואתה רוצה להבין את הסיבה, ואתה רוצה גם להבין איזה מנוף השפעה אתה יכול להפעיל על אותו אדם שמתלבט, כדי שהוא יבוא לכיוון שלך ולא לכיוון של מישהו אחר.
מניסיונך, רוני רימון, כל כך הרבה שנים, גם בתוך העשייה, גם להסתכל על העשייה, מי ראש הממשלה הבא אחרי לפיד?
ראש הממשלה הבא אחרי לפיד, על פניו נראה שזה יהיה נתניהו, או שנלך לבחירות נוספות. רק מסקר שפורסם היום, וגם פורסם בתקופה האחרונה, אז לנתניהו והמפלגות שתומכות בו יש קצת פחות מ-60-59 מנדטים, ואני מעריך שהם יעשו מאמץ, ואני גם מעריך שיש סיכוי שהם יצליחו להביא אליהם גורם כזה או אחר מהמחנה השני, או שבהתנהלות מסוימת הליכוד יכול להגדיל את מספר המנדטים שלו, ואם תתני לי שנייה אני אסבירך.
לא, אין לי יותר שנייה, זהו, כאן נשים נקודה, ויהיו לנו עוד שיחות, אני בטוחה עוד בהמשך.
בשמחה, אסתי.
רוני רימון, תודה רבה לך, יועץ אסטרטגי.
להתראות.
תודה. נורית יוחנן, כתבתנו על פלסטינים, שלום.
שלום,
צורת. מה עם הסיפור הזה? היום מתחילים תרגיל צהלי, שכולל שימוש באש חיה, באזור דרום הר חברון. זה אזור שבו מתגוררים, את מספרת לנו, כ-1,000 פלסטינים, ובחודש שעבר קובע בגד שהפלסטינים ששוהים במקום באופן לא חוקי, וטרם גורשו ועדיין מתגוררים במקום, בגד מאפשר להם להמשיך לגור שם? לא כל כך הבנתי.
זהו, אז המצב הוא די מורכב. כיוון שהיום אני מתחיל תרגיל צהלי, 3 ימים בשבוע, בערך לאורך החודש הקרוב, לאורך 4 שבועות הקרובים. תרגיל באש חיה בדרום הר חברון, זאת אומרת, ירי פגזים של טנקים וירי מנשק קל, וגם הפעלת אמצעי חבלה, כל זה לפי הודעת הצבא. והסיבה שזה חריג, וזה בעצם אירוע ראשון מזה 20 שנה, זה שבשטח הזה מתגוררים כ-1,000 פלסטינים. בחודש שעבר הגיע לסיומו מאבק משפטי ארוך של 20 שנה, שבסופו בג"ץ קבע שהפלסטינים שגרים שם, שוהים שם, שוהים באופן לא חוקי. הם לא הצליחו לדעת בג"ץ להוכיח שהם מתגוררים שם באופן קבוע, אבל הם בעצם טרם גורשו, לא ברור בכלל אם יגורשו, זאת אומרת צריך להביא בסופו של דבר אוטובוסים, לא ברור בכלל הדבר הזה יקרה, ולכן הם בעצם עדיין מתגוררים במקום, והיום ממש ממש בשעה האחרונה התחיל שם אותו התרגיל הזה באש חיה כאמור ליד 1,000 אנשים שמתגוררים שם, וצהל בתגובה לאיזשהו צו ביניים שהגישה האגודה לזכויות האזרח בישראל, אמר שאנחנו ננקוט משנה זהירות, וכתב שכתוצאה מכך הערכת גורמי המקצוע בצהל היא שלא צפוי סיכון לפגיעה בחיי אדם, ולמרות זאת קשה לומר שזה מניח את הדעת, כיוון שבסופו של דבר אלו אימונים שמתקיימים בלב אוכלוסייה, זה לא אזור אחר, זה פשוט ליד הבתים שלהם. הנה דברים שאמרנו בהקשר הזה מדן יונס, ראש מועצת נוסף ריאת.
يعني اكيد يعني في خوف كانوا بيحكوا عن في تدريبات اطلاق نار وفي دبابات وكذا بس انا اكثر شيء المتخوفين الناس على
ابنائهم يعني صراحه ما تنصف يا الناس مفخدين كانوا شيء يرش الروبين ويرش الغزين وبيكار مفخدين على الاولادين شلاهم شهم رؤى صون ويقولين لي ليوت مخوص لازور של الكفرين كلما مخوص لازور ميوشا وخين خليل יכולים להיקלע שם לאש, ונאמר שוב, הפלסטינים גיורים שם למעשה כבר מאז חודש, מאז פיקת בגץ, באופן לא חוקי, ולכן גם צהל וגם המדינה רואו לנכון לבצע את התרגיל הזה, ובכל זאת מדובר פה בתקדים, תרגיל ליד אוכלוסייה שגרה שם באש חיה, וזה דבר שמעלה שאלות על האופן שבו זה נעשה, ואיך באמת התאפשר שם שמרת החיים לצד קיום התרגיל. נאמר רק לתגובת דובר צהל, במשך החודש התקיים אימון צבאי במרחב דרום הר חברון, לרבות שטח אש 918, תושבי האזור הודכנו בנושא, והודכנו לפני כל אימון שיקלול ירי חי, באמצעות הגורמים הרלוונטיים, האימונים מתבצעים בהתאם להנחיות הבטיחות.
תודה רבה, נורית, על הסיפור הזה. פרסמות עכשיו.
כאן רשת בית. ספורט.
ליאן וילדאו עם הספורט, שלום.
שלום אסתי, צהריים טובים.
עד כן.
המהפכה במכבי תל אביב בכדורסל יוצאת לדרך תחת עודד קטש ודייוויד בלאט. בעוד זמן קצר גם צפויה לצאת ההודעה שסקוטי ווילבקין, הכוכב הכי גדול של מכבי בשנים האחרונות, עוזב, כנראה לפנרבחצ'ה, פיצוי של יותר ממיליון דולר. בו בעת תחתמה חדשה למכבי תל אביב, אלכס פויתרס, פורד אמריקני, בן 28, 2 מטרים 6 סנטימטרים, שיחק בשנתיים האחרונות בזנית, כולל ביורוליג, הוא ההחתמה הראשונה של קטש. גם גיא פניני מודיע הבוקר רשמית, עוזב את הפועל חולון אחרי האליפות ההיסטורית בחולון, חוזר כנראה, זה אנחנו עוד לא יודעים, אבל זה מה שמסתמן לעונת פרישה בגיל 38 במכבי תל אביב, אולי עונת פרישה, אלא אם כן יבוא לו החשק להמשיך עוד קצת. והסיפור הכי גדול, השחקן הכי מבוקש בקיץ הזה שמכבי מאוד רצתה, דווקא לא מגיע אליה, מדובר על תומר גינת, שחקן נבחרת ישראל שחתם אתמול בהפועל תל אביב והעדיף אותה על פני מכבי, על פני כסף גדול, משכורת הרבה יותר משמעותית, משחק ביורוליג, בוחר ללכת לקבוצה שבה הוא יצא ממנה לחול, לצרפת, ואהד אותה כנער. הנה נשמע את הדברים שאמר לנו לפני זמן קצר תומר גינת.
שלום.
נדמה לי שהישג אחד כבר יש לך, החזרת לציבור הכללי, אני מדבר קודם כל את האמונה במושג הזה, רומנטיקה בספורט, ואולי אפילו בסמל, בחשיבות של הסמל. ככה אתה מרגיש?
אני מרגיש טוב, אני מרגיש, עשיתי מה שנכון לי, מה שנכון ללב שלי, מה שנכון למי שאני, ואם על הדרך חזרתי רומנטיקה לספורט, זה בונוס.
בוא תספר לנו כמה באמת הייתה פה התלבטות, אם זה באחוזים או בכלל, כי בסוף זו הייתה הצעה רצינית מאוד ממכבי תל אביב, יורוליג שתכף נשאל אותך אם אתה עוד חושב שתוכל לחוות את זה מתישהו בקריירה, כמה הייתה פה באמת התלבטות?
התלבטות גדולה מאוד, זה באמת החלטה לא פשוטה. חשבתי על זה הרבה, התלבטתי, התייעצתי עם אנשים שקרובים אליי, בסופו של דבר הייתי חייב ללכת עם הלב שלי, עם מי שאני, ואני מאוד שמח על הבחירה, אני מרגיש שעשיתי את הבחירה הנכונה.
זהו, אפרופו בחירה נכונה, אז בוא נדבר על אלה שאומרים, תשמעו, הוא טועה כי יורוליג הוא לא יחווה, הוא לא ישחק ברמות הכי גבוהות של הכדורסל, למרות שהוא מסוגל. מה אתה אומר?
קודם כל אני יכול להבין למה אומרים את זה, אבל בסופו של דבר בבחירה שלי, באופי שלי, כמי שאני, אני מרגיש שעשיתי את הדבר שאני הייתי צריך לעשות, ואולי יום אחד אני עוד אשחק ביורוליג, אף אחד לא יודע מה קורה, אני מתרכז כרגע באמת באתגר הקרוב שלי להיות בהפועל תל אביב, להפוך את המועדון הזה למועדון שנאבק על תארים באופן קבוע, ואני מקווה שנעמוד במשימה.
מעבר למחשבה ועל הרומנטיקה אמרנו, ואהבה גדולה לקהל של הפועל תל אביב, שזו אהבה דו-סיטרית, גם להם אליך ואתה אליהם, הייתה פה מחשבה להיות, פשוט אני רוצה להיות שחקן מוביל ולא עוד שחקן בסגל של מכבי תל אביב, כי אנחנו רואים מה קורה להרבה שחקנים ישראלים מובילים כשהם מגיעים לשם.
קודם כל ברור, חד משמעית שזה משהו שחשבתי עליו, אבל שוב אני אומר, זה לא האתגר המקצועי, מהאתגר המקצועי במכבי תל אביב אני לא פחדתי, אני רק חושב שכסכן כדורסל אתה רוצה להיות זה שמוביל את הדברים, זה שהדברים קורים בגללו, זה שמשפיע על תוצאת המשחק באופן ישיר, ובאפות תל אביב יהיה לי את הזכות לעשות את זה, וזה במועדון שאני אוהב, עם אנשים שאני אוהב, ובקבוצה טובה, ואני מקווה שאנחנו נעמוד במטרות ונעשה שמח לנו ולהמון אנשים.
זהו, בקשר ישיר, כלומר המטרה המוצהרת היא, ואמרת את זה במפורש, להתחרות על תארים. הגעת כדי לשנות את התזה הזאת שהפועל תל אביב מגמה מאחור במובן הזה של להתחרות על תארים.
כן, להתחרות על תארים זה משהו שאנחנו מכוונים אליו, רוצים אותו, ואנחנו אחד משמעית אומרים את זה.
בכלל, אתה בדרך לאימון נבחרת ישראל, יש לכם מיני נבחרת ישראל עכשיו שם בהפועל תל אביב, משהו שהיה אולי הפעם נכון למכבי תל אביב.
ויש כיף יותר גדול מזה?
אתה אומר, זה חבר'ה שגדלת איתם, זה חבר'ה שתוכל לשתף איתם פעולה גם באליפות אירופה, וזה יכול לבנות לכם את הדינמיקה גם לקבוצה אחר כך.
אנשים שאני מאוד אוהב, אנשים שהם טובים בכדורסל, הם טובים כאנשים, ואני שמח מאוד, מאוד לשתף פעולה איתם.
תומר, לסיום, איזו הודעה הכי רגשה אותך? אני מניח שקיבלת מאות אם לא אלפי הודעות ביממה האחרונה מאז הבחירה שלך.
אחד החברים הכי טובים שלי הוא אוהד הפועל תל אביב מילדות. האהבה שלי להפועל תל אביב בגיל צעיר מאוד התחילה בעקבותיו, והוא כתב לי הודעה שמאוד מאוד 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 רגשה אותי, באמת.
תחלוק איתנו משהו בקטנה, אם אפשר.
לא בן אדם שמביע רגש יותר מדי ביום-יום, וכתב לי הודעה שבאמת עשתה לי טוב על הלב ורגשה אותי בצורה בלתי רגילה. חוץ ממנו קיבלתי עוד המון הודעות מרגשות ויפות וטובות, ואני מקווה להחזיר את האהבה הזאת גם על המגרש.
תומר גינת, הרבה הצלחה בהפועל תל אביב, תודה רבה לך.
תודה חבר, תודה רבה.
וגם מרגש. אהבה לעולם לא נכשלת, אומר תומר גינת בפוסט לאוהדים, אז לכן הוא בחר הפועל תל אביב מבחינתו.
אני מאמינה בזה שהאהבה אף פעם לא נחשבת. תודה רבה, ליאן.
תודה.
פרסמות ודרך תכף דורית אסרף מזרחי בתרבות.
כאן רשת בית. תרבות.
דורית אסרף מזרחי, שלום.
צהריים טובים, אסתי.
מה קורה?
הצגה חדשה. עולה בימים אלה באבים המשוגע עליה. משתתפים בהצגה חנן סביון וגיא אמיר, שהם שחקנים, קומיקאים, תסריטאים, בימאים, ועכשיו גם המחזאים של ההצגה וגילוי נאות, אנחנו מכירים שנים. בואי נגיד שלום לחנן וגיא.
שלום.
שלום, הנה שניהם. כבר פחדתי לרגע שעשינו משהו לא הגיוני והפרדנו ביניכם.
כי חנן, לא ענה עד הרגע האחרון.
לא בקלות כזאת.
לא, אה?
בחור דרמטי.
כן, שהכל יהיה בדרמה.
ספרו לנו קצת על ההצגה.
משוגע עליה, מבוסס על סרט ספרדי, מספר את סיפורו של הדר, בחור שמתאהב באופן קיצוני בלילה חד פעמי בבחורה שנעלמת מחייו, והוא מגלה שהיא מאושפזת במוסד, מוסד סגור של אנשים שמתמודדים, מתמודדי נפש. והוא מאשפז עצמו במקום כדי להתקרב אליה, ומשם יש מסע שלו אל תוך חייהם של מתמודדי הנפש, שיעור שהוא מקבל על אהבה, ואני חושב שדרך העיניים שלו, של הדר, אנחנו מקבלים הצצה אל העולם הזה ואל ההתמודדויות שיש שם.
איך הגעתם לרעיון הזה?
האמת ש... כמה שנים אנחנו באיזה רומן עם הבימה מנסים להבין מה יהיה המחזה הכי נכון, ואז הגיעה קורונה, ובקורונה כמו כולם ראינו נטפליקס. ואנחנו יזמים באופי שלנו, אז כשראינו את הסרט הזה הבנו שכמו שהוא זה לא יכול להיות מחזה, אבל התמה שלו, הרעיון של בן אדם שמאשפס פה כדי להיות עם מישהי, זה רעיון מאוד חזק. אז התקשרנו ליוצרים הספרדים וקנינו מהם את הזכויות בעצם. וזהו, עשינו מזה מחזה. ומשה קפטן, המנהל האמנותי, מאוד אהב את הרעיון הזה. בעצם האתגר שלנו היה גם לקחת סיפור שמסופר במדיה אחרת לגמרי בקולנוע, ולהפוך את זה למשהו שיכול לעבוד טוב בתיאטרון. מה שהתחברנו אליו בתמה זה שרוב העלילה מתרחשת במוסד, רוב העלילה המרכזית, שזה בעצם מתאים מאוד לפלטפורמה של תיאטרון, של אחדות זמן ומקום. אז באמת היינו צריכים לעשות את המעבר הזה מקולנוע לתיאטרון, כי בסרט בגרסת המקור יש בהתחלה בסצנת ההתאהבות כל מיני נסיעות מטורפות על אופנוע, וזה הלילה המשוגע שהם עושים, באמת לילה משוגע, ובתיאטרון אין אמצעים ויכולות לעשות את זה, אבל בעזרת
הבימאי שלנו, אלון אופיר, הבמאי מאוד מאוד מוכשר, הצלחנו לייצר על הבמה פתרונות אחרים שמתאימים לבמה. והאתגר שני שלנו היה באמת להעביר את זה מעולם ספרדי, נקרא לו, לעולם, למציאות ישראלית, שיהיה בגיבורים שלנו משהו מתוך ההוויה שלנו. אני יכול לספר שחלק מהמתמודדים במוסד, יש בן אדם שהוא פוסט טראומטי ומתמודד עם איזושהי טראומה מהצבא. זה משהו שכמובן לא קיים בקרסה המקורית, והצלחנו להגיד כמה דברים דרך המציאות שלנו.
ואחרי כל כך הרבה קולנוע התגעגעתם לקהל?
זה תמיד כיף. יש לנו גם את הסטנדאפ, ויש לנו מפגשים כאלה ואחרים שאנחנו עושים על היצירה שלנו, אבל השגה על הבמה של הבימה, אני חושב שזה השאיפה של כל שחקן מהרגע שהוא יוצא מבית ספר ממשחק.
גם מחבר אותנו לשורש, לנקודה שממנה יצאנו. בעצם המפגש שלנו נולד בבית ספר למשחק בניסן נתיב, ובאותה נקודה בחיינו, החלום הגדול היה להגיע לבמה של הבימה ולעמוד בתיאטרון מול קהל. החלום תפס כמה סיבובים בדרך, אבל חברנו לשם בחזרה.
משוגע עליה. חנן סביון וגיא אמיר, תודה רבה.
המון בהצלחה.
בהצלחה לכם.
תודה.
דורי, תודה.
תודה, אסתי.
והספור תמיד ידבק אליהם, לא משנה מה הם יעשו, עוד 30 שנה, 100 שנה, הספור גם. תודה רבה. דה קוטב ערך את השעתיים האלה של בחצי היום, עמית כהן ורחלי לוי בהפקה, דני רוקי הטכנאי, אני לוי הדיגיטל, אורית שולט ושימון דוקרקר, צוות באר שבע, אני אסתי פרס בן עמי, מכולנו שלום.